המעלה של ספירת העומר, ומזה להיכנס בן אדם לחברו וחינוך הילדים והתייחסות אחד לשני. אבל לפני כן, כדרכנו בקודש, אנחנו מעירים את עצמנו בדברים שאדם עלול מאוד מאוד לדוש בעקבה ולא לשים לב. יש חיוב גדול ומעלה גדולה לאדם לשמוע שיעורי תורה ומוסר. זה דבר גדול מאוד. שמעו ותחי נפשכם. ממש זה מחיה את הנפש. זה בבחינת המים שמשקים את האילן. שבלי המים האלה, האילן נובל. תראה בן אדם, היה גר בירושלים, ועובר לגור במקום אחר. ושם אין את התנאים כמו בירושלים. בירושלים בא למוסיוף, כל הזמן יש שיעורי תורה. הולך לבורחוב, שיעורי תורה. יזדים. ברוך השם, הוא נמצא טבול, טובל כולו בתוך ים של תורה. אז זה רק יתעלה, אדם כזה מתעלה ומתעלה. אבל אם הוא עוזב, עוזב את המקור של הקדושה, מסיבה כלשהי, אז חייב, כדי לשמור על הקדושה שלו, הוא חייב להיות צמוד לשיעור תורה. דבר ראשון, איפה יש שיעור תורה? ואת יהודה שלח לפניו, יעקב אבינו, כשרצה לרדת לארץ גושן, למרות שארץ גושן היא הייתה ארץ קדושה ששנתה בה שכינה, שכינה ששרתה בארץ גושן. גושן, אני חושב, זה גימטריה שכינה. תבדקו את זה. אז עכשיו, מה עשה יעקב אבינו? יעקב אבינו, עם כל המעלה שלו, היה מלא תורה, מלא קדושה. הוא דאג, אמר, אני דואג, ואת יהודה שלח לפניו, למה? להורות גושנה. מה זה להורות? לפתוח לו בית הוראה, שמשם תצא תורה, שיהיה שם שיעורי תורה, שיהיה שם את הנוכחות של השכינה. אפילו יעקב אבינו פחד על עצמו. אמר, אני לא יודע, אני אלך למקום כזה, רגע אחד בלי תורה, זה בשבילו הפסד של עולם. לכן, אנחנו צריכים, עיקר הלימוד של התורה זה מהספר. חוץ ממה שבאים ושומעים דברי תורה, זה מה שנקרא עזרה ראשונה. אבל אדם צריך גם כן לדעת ללמוד מתוך הספר. לא משנה איזה ספר. ייקח לו ילקוט יוסף, ייקח לו משנה ברורה, ייקח לו ספר אחר. מה שרוצה עיקר, ילמד מתוך הספר. שיהיה לו איזה סטנדר בתוך הבית, באיזה פינה. זה הפינה, כולם יודעים, הילדים, פה אבא לומד תורה. אומר להם, תדעו לכם, פה השכינה יורדת, יתאר להם את זה במשהו מוחשי, כדי שיכבדו את התורה. וזה החינוך הכי גדול שבעולם. כשהרב פרנק, עליו השלום, היה רבה של ירושלים, היה מגדולי המתמידים. כל ימיו למד בעמידה. אף פעם לא ישב ולמד. כל ימיו למד בעמידה. אפילו עד שעות מאוחרות שבלילה. היה עומד על הרגליים שעות על גבי שעות. היה לו כוח מיוחד, כשבחור נתן לו כוח מיוחד. הבן שלו סיפר, שאומר, הייתי כאן באמצע הלילה, מה אני רואה? אבא עומד ולומד. כל הזמן ראיתי אותו לומד. וגם הוא נפטר בעמידה. היה ביום שבת, היה לומד ונפל, וזהו. תצא רוחו, ישוב לאדמתו. זה רבי הרב פרנק עליו השלום. אז רואים איך הוא כיבד את התורה. וזה אחד מהדברים שהייתה ירידה בעולם התורה. שפעם היו לומדים בעמידה, ומדמי לי מזמן רבן גמליאל התחילו לשבת. היה קשה לעמוד וללמוד תורה. אבל יודעים מתי צריך לדעת שללמוד בעמידה, כן, זה מעלה גדולה. אם אדם יכול קצת, 10 דקות ללמוד בעמידה, זה חשוב. גם הוא יהיה יותר עירני, וגם האיכות של הלימוד שלו יעלה. שאנחנו אומרים, הייתה ירידה בעולם התורה. ושבטלו זה, הגמרא בסוטה, מי שלומד דף היומי, מחר מחרתיים יראה בדיוק מה קרה, מה שנחרב את המקדש, שהקדושה יורדת לאט לאט, לאט לאט. ואין לנו להישען אלא על אבינו שבשמיים. גם צריך אדם להשתדל ללמוד תורה בשמחה, ואיך אדם ישמח כשהוא לומד תורה, מה יחשוב כדי שיגיע לשמחה? יחשוב כמה מיליארדים של בני אדם יש בעולם, מיליארדים, וזכיתי אני בתוך המיליארד האלה, יש לי אפשרות לשבת ללמוד תורה, נולדתי יהודי ויש לי ברית מילה וברית תורה, גם תורה, הכל, איזה... רק אדם לא חושב על זה, הוא שוכח מזה, אבל אם אדם ישים נגד עיניו, יתחיל לחקור ולדמות לעצמו, אוי ואבוי אם הוא היה נולד גוי. אתה רואה את הפועלים הערבים על הבוקר באים, קמים מוקדם, למה? בשביל לעבוד, כל היום הוא עובד. אתה רואה שהוא נברא בשביל לעבוד. אבל אנחנו עם ישראל, עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. אנחנו נולדנו כדי להודות ולשבח לבורא העולם בתפילות, בתורה, בקדושה. אז כמה אדם צריך באמת, כמה כואב לראות בני אדם שיושבים ככה, הוא זקן, יושב, חושב על הציפורים, חושב על מה חושב. תלמד, יש ברוך השם דברי תורה. פעם הרב גניצקי היה בבית אבות, סיפר לנו, היה בבית אבות, ואיך שהוא עבר, ראה שמה, שהוא הולך לבקר אדם גדול, הוא אומר שבקושי האדם הזה שם לב שהוא נכנס בכלל, הוא היה לומד בעומק, בבית אבות, אדם זקן, אחד מגדולי הדור, הלך לבקר אותו, והוא אומר, הוא לא שם לב אליי שאני נכנסתי בכלל. תראה, צד אחד, מצד שני, ירדתי לחזור הביתה, אני רואה שלושה זקנים יושבים, ו-50, 51, 52. מה העניין? הנה הרב, בוא. נכון, עברו 52 אוטובוסים עד עכשיו? נכון? הוא אומר 50. אז הוא לא צודק. אמר להם, בזה אתם מתעסקים? על זה הראש שלכם? רגל אחד כבר נמצא בעולם הבא. תחשבו על עצמכם. תנקו את עצמכם מהעוון. תכניסו הרבה תורה. כמה שבן אדם ילמד תורה, עדיין הוא צריך עוד. איך אמר מר עוקבה לפני שנפטר, הלך ופיזר את כספו לצדקה, יותר מחומש. אמרו לו, מה עשית? הרי כתוב שהיה לבזבז אדם יותר מחומש. אמר להם, הדרך ארוכה והמזוודה קלה. יש אדם נוסע לדרך ארוכה, אז הוא ממלא את המזוודה של האוכל, שישפיק לו לכל הדרך. אבל פה לא, פה עדיין המזוודה ריקה. אומר, בדקתי וראיתי שהמזוודה שאני צריך להביא לעולם הבא, עדיין זה ריק. ולכן אני צריך להוסיף עוד בתורה, ביראה, בכל מיני עניינים, כדי להילחם ביצר הרע ולהשיג את מה שאדם מבקש. חובה קדושה לכל אדם שלומד, אדם נכנס לפעמים איזה בית מדרש ולומד, גמר ללמוד, מניח את הספר על השולחן והולך. זה לא אחראי, אתה אדם לא אחראי. אתה רואה שעל הספרים יש מדבקה ויש מספר סדיר, 1, 2, 3, ואתה שם ככה, אתה מטריח את ה... בסך הכל, כדי לקחת את הגמרא, הטרחת את עצמך, למה לא תטריח את עצמך להחזיר? תחזיר את זה למקום, ובפרט שבן אדם מביא כמה וכמה ספרים, הוא מחפש משהו, והוא כותב, ופה ספר, ופה ספר, ופה, ופה, אחר כך הוא הולך, עוזב את זה לגבי, שהוא צריך את מה שאתה עשית, הוא צריך לתרוח, וזה לא רק אתה, זה עוד מישהו ועוד מישהו. לכן אומר, חובה קדושה להחזיר הספרים שלמד בהם בבית המדרש למקומם, כדי למנוע ביטול תורה. הוא למד בספר בן איש חי, ואיש אחד מחפש איפה בן איש חי. אני זוכר, זה היה פה, איפה זה הולך, בא, חוזר, אולי רבע שעה לוקח לו עד שהוא רואה, הנה בן איש חי. זה הבן אדם הזה שלמד פה והלך, השאיר את זה והלך. לא יחזיר למקום. אם היה מחזיר למקום, שנייה אחת הייתי כבר, בדרך הייתי כבר לומד בזה. לא הייתי מאבד זמן כל כך יקר. אז זה עולה בחשבון, צריך מאוד להיזהר בדבר הזה. הסטייפלר מספר שפעם אחת בא אליו בחלום הגבה של בית הכנסת, הוא נפטר שם, והוא בא בחלום אחרי חודש, חודשיים, כמה זמן שנתנו לו רשות, ואמר לו לסטייפלר, תעשה טובה, יש איזה נער שהוא לומד לידך, תגיד לו שאני מבקש ממנו מחילה על שביטלתי אותו מהתורה. מה היה? הגבאי הזה רצה לשטוף את בית הכנסת, לטטא. אז הוא ראה שהבחור הזה יושב שם, אמר לו, לא, למה אתה יושב פה? זה מקום. תשב, רוצים עכשיו לנקות, תקום. אבל הזמן הזה שהוא קם והלך וישב שם, כן, עלה בחשבון בשמיים. וכשבא הזקן הזה, הגבאי, הצדיק הזה, עשו לו דין בחשבון, אמרו לו, אבל למה הפרעת על הזמן? אז היה נשאר הציפור, הספסל הזה, עוד כמה דקות, עוד רבע שעה, הוא הולך הביתה, תנקה. אבל לא היית צריך להפריע לו באמצע. יש מצד שני, זה הצד השני. צד ראשון, אדם צריך לדאוג, ללמוד תורה, ולא לגרום לאחרים ביטול תורה. מצד שני, גם כן, האדם הזה, בחור הזה יושב ולומד, ואתה הקמת אותו, וביטלת אותו כך וכך דקות, אז הוא מצא, הסטייפלר מצא את הנער הזה, ואמר לו, תגיד, הפלוני אלמוני הקים אותך לפני חודש? הוא אומר, כן, כן, הוא הקים אותי ואני ישבתי במקום אחר. אמר לו, הוא מבקש ממך סליחה. אמר לו, והוא נפטר. אמר, נכון, נפטר, ונתנו רשות לבוא בעולם הזה ולבקש סליחה. הוא מבקש ממך סליחה, ותגיד בקול רם לפניי, מחו לך, מחו לך, סלוח לך. ככה הוא לימד אותו, וכמה זה חשוב שאדם לא יגרום. אני זוכר שלמדנו בישיבה, היינו בחורים, אז המשגיח אמר לנו דבר שזה נשאר לנו עד זקנה. מה? אמר, תדעו, על עבירה שאתם עושים, אתם יכולים להגיד, חטאתי, עוויתי, פשעתי. אבל עבירה שגרמת לשני, מי אמר שהשני יגיד חטאתי, עוויתי? אתה תישאר עם זה לעולם. לעצמך, טוב, לעצמך. תגיד, הרי אני מקבע עליי שבת הזה של התשובה, חטאתי, עוויתי, פשעתי. אבל מה תעשה עם מה שביטלת את החבר שלך, מה שביזית אותו, מה שפגעת בו, מה שגנבת אותו? מה תעשה עם זה? הרי הוא לא עושה על זה וידוי. אז מה תעשה? זה בעיה. לכן צריך אדם לשים לב שלא לגרום חלילה חטא לאדם מסוים. ועוד נקודה אחת חשובה, חובה לאדם ללמוד מוסר. אין אפשרות לתקן המידות ולקנות יראת שמיים בלי מוסר. שלא יספר לי אף אחד שהוא יכול להגיע למדרגות במידות טובות אם הוא לא לומד מוסר או לא שומע מוסר. קשה מאוד, זה לא דבר שבא, זה לא מובן מאליו. יש אדם שנברא עם מידות טובות, בסדר? אבל יש אדם שנברא עם מידות לא כך טובות. נגיד הוא כעסן, זה המידה הכי גרועה שיכולה להיות. למה? היא תולדה של גאווה. והכעסן חייו אינם חיים. ככה העיד על עצמו רב יוסף. רב יוסף בגמרא היה סגינהו. אמר שהאיש תניסים, כן, והכעסנים, אין חייהם חיים. אז הוא אומר, ואנה, זה אני. ככה אמר עצמו. אני, הוא היה כהן והיה מקפיד. לא היה מקפיד, זה טוב, אבל היה קפדן גדול. הוא אמר שבאמת זה לא חיים, אדם, אז הוא צריך לעבוד על עצמו. יש ספר ערך אפיים, חיבר אותו יהודי שהיה כעסן בצורה לא רגילה, ממש. מרחוק, אם היית עושה איזו תנועה, כבר היה כועס. לא היית מתקרב אליו אפילו. בן אדם שאי אפשר להתקרב אליו. הוא אומר, ועבדתי על עצמי במשך 24 שנים, והרני כעת, מה שתעשה בי אני לא אכעס. הוא אומר, בבקשה, תבוא, אתה רוצה להכעיס אותי? בוא, חבוד, בוא נראה. בוא נראה אם אתה תכעיס אותי. מי שלומד בספר הזה, אתם יודעים, כשאדם צעיר, יש לו כעס, יש לו כעס. לא כמו שכבר נהיה מבוגר. אז היינו בחורים ככה, פה ושם, אז עושים לשניות שלמים במידה הזאת, היינו קוראים בספר הזה. הספר הזה ריפא אותנו, לא אותנו רק. הרבה בחורים שהיו לומדים אותו, ועד עכשיו אני אומר, תרכשו לכם את הספר הזה, הוא נמצא בחנויות, קוראים לזה ערך אפיים. ותראו שמה שאני אומר לכם זה אמת. תלמדו בו ותרגישו טוב, כי הוא מביא תרגילים. איך אדם יעבוד על עצמו? אחד התרגילים, נדבר בקול נמוך. הכעס בא מקול גבוה, אבל קול נמוך, אם אדם ישפיד על זה, לא יבוא לידי כעס. עוד עצה, אומר לכתוב, אסור לכעוס ישים בכיס ימני. אסור לכעוס ישים פתק בכיס שמאלי. ישים אחד פה, אחד... כל יהיה מעוטף. למה יכניס את היד לכיס, מוציא, אסור לכעוס. טוב, אסור לכעוס. יד שמאל, יד ימין, מתחת לכיפה, הכל. אז זה באמת הנקודה, שאדם צריך ללמוד תורה, ללמוד מוסר. לא יגיד, יש אגדות בגמרא, נלמד גמרא ויש אגדות. עד שתגיע לאגדות, 20 דף, כבר בן אדם מתייבש. לכן צריך אדם לשים לב שבעזרת השם ילמד מוסר, ועל ידי כך יוכל לשבר את התאוות שלו. עכשיו נדבר קצת, זה הנושא שלנו היום, על מעלת ספירת העומר והעניינים שבין אדם לחברו. כתוב, בבוקר זרע זרעך, גמרא ביבמות, ולערב אל תנח ידך. מה הפירוש? רבי עקיבא אומר, למד תורה בילדותו, ילמד תורה בזקנותו. לא יגיד אדם, אני ברוך השם למדתי 14 שנה בבית שם ועבר, זהו, אני מלא בתורה. יבוא יעקב אבינו יגיד, אני מלא בתורה. לא ישנתי אפילו. יגידו, לא, בבוקר זרע זרעך, ולערב אל תניח ידך. כשתהיה במצרים, בגושן, גם שם תלמד. זה מה שהוא עשה. הוא שלח את יהודה להורות לו גושנה, לחפש לו בית מדרש. היו לו תלמידים בילדותו, היו לו תלמידים בזקנותו. מדם, יכול להביא ילדים, גם שהוא זקן, לא הכוונה זקן ממש, שמתחיל את ימי הזקנה, אז יביא, שנאמר בבוקר זה זרעך, ולערב אל תניח ידך. אמרו, 12,000 זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא, מגפת ועד אנטיפרס, וכולם מתו בפרק אחד, מפני שלא נהגו כבוד זה לזה, והיה עולם שמם, שמם, בלי תורה, עולם שמם. אחד ושלום סוגרים תורה, אז מה שיש אוטובוסים ועסקים, זה שמם, זה נקרא שממה, בלי תורה לא שווה כלום. העולם נברא בזכות התורה. למה כתוב יום השישי, ויחולו השמיים? באף זה לא כתוב, היי, אלא נגיד שבזכות חמישה חומשי תורה, וכמובן, התורה שבעל פה, בזכות זה, זכינו לארץ הקדושה. זכינו להיות יהודים. והיה עולם שמם, עד שהביא חמישה תלמידים מהדרום, רבי שמעון, רבי מאיר, רבי יהודה, רבי אלעזר, הביא אותם ולימד אותם תורה, ומהם יצאה תורה. גם לומדים מפה שרבי עקיבא לא התייאש. תראו לעצמכם, רבותיי, אדם שמתו לו, 24,000 תלמידים, איזה מכה זאת. אני זוכר שפעם אחת נפלה איזה מרפסת בבית ישראל, מתו שמה כמה. אז המגיד שיעור, שיבדל לחיים טובים וארוכים, לא יכל ללמד תורה, לא יכל, כל הזמן היה בראש שלו, איך שזה נפטר וזה נפטר, זה תלמידים שלו. לא אחד ללמוד, עד שהלך אצל חכם עובדיה, חכם עובדיה הרגיע אותו ובירך אותו ואמר לו, תחזור ללמד, יהיו עוד תלמידים אחרים. אדם לא יכול לדעת. היו לו תלמידים בילדותו, היו לו תלמידים בזקנותו, אדם צריך לדאוג גם שתמיד יהיה לו. לא פעם אחת, רק כשהוא ילד, בחור. תנא וכולם מתו מפסח ועד עצרת. אמר רבי חמא בר אבא, ויתמה רב חייא בר אבין, כולם מתו מיתה רעה. במיתה רעה, מה עם מיתה רעה? אמר המחמן אסקירה, בר מינן. לא על אף אחד מישראל, זה מיתה מאוד קשה, חנק, מיתת חנק. אבל מפה אנחנו לומדים שאף פעם לא מאוחר. הוא לא התייאש, רבי עקיבא לא התייאש. לא אמר, ככה אני אהיה, אז מה אני אעשה? אני לא אלמד, לא. לחפש, אני רוצה ללמד. רק אין לי את מי, עד שחפש מצא לאנשי הדרום, והיה שם 24,000, זאת אומרת, במקום 24,000 תלמידים, היה לו פחות, אבל מהם יצאה תורה. אומר הבן איש חי, ללמדך, שרבי עקיבא חכם גדול היה, הוא מדבר על 12 זוגים. למה כתוב שהיו לו 12 זוגים? תגיד, היה לו 24,000 תלמידים? כמו שאנחנו רגילים להגיד, מה זה 12,000 זוגים? ואני צריך לעשות כפול 2 זה 24. למה אמרת בצורה כזאת? אז תשמעו מה שכותב הבן איש חי. ללמדך שרבי עקיבא חכם גדול היה, והבין ברוח קודשו שיש להם מידת קנאה. הוא הרגיש שהתלמידים שלו מקנאים אחד בשני, ולכן לא עושים כבוד אחד לשני, ולכן התחכם. מה עשה? רצה לבטל את זה, שלא יהיה גזרה כזאת, ולכן התחכם לזווגם שניים שניים, שחיבר קטן עם גדול, שהוא נותן בחור מבוגר לבחור צעיר, אז ממילא הצעיר יכבד את המבוגר. א', שהוא מלמד אותו תורה, וב', בגיל, שכדי שבהכרח יכבד הקטן לגדול, ולא יהיה קנאה ביניהם. למה הגדול רואה שהקטן קולט את הדברים מהר, יודע, מקשה, מתרץ, והוא בקושי הבין מה שהוא אמר, אז הוא מקנא בו. אבל על ידי שהוא יהיה קטן ממנו, כן? ועם כל זה, לא עיל. אז לכן אמר 12 זוגי תלמידים. נקט בלשון זוג, כי הוא עשה אותם זוגות כדי שאחד יכבד את השני. אז באמת, אנחנו נלמד מזה לימוד, עצה, שאם האדם רואה הילדים שלו, אחד נגיד מרביץ לשני, הגדול מרביץ לקטן, או ייקח את הגדול, יגיד לו, תשמע, אני שמעתי עליך, שאתה יודע טוב טוב ללמוד גמרא. אח שלך עכשיו מתחיל ללמוד גמרא, הוא לא יודע, תלמד אותו, שב איתו. זה משהו אחר. כשהוא רואה שהוא מלמד את אחיו, הוא לא יריב איתו, לא יתקוטט איתו. זה ירד במידה ניכרת ממה שהיה. למה? הוא יוצא לכבד את עצמו. איזה מורה אני, שיורד לטבע של האחי הקטן? לא. הוא יתעלה מעל עצמו. ומזה גם כן חובה על ההורים שלא לבזות את הילד הבכור. בדרך כלל הילד הבכור עושה קצת בעיות. אומרים ככה, הבכור יש לו, כיוון שהוא בא בתחילת הנישואים, אז לא חשבו עליו מחשבות כל כך טובות. אז הוא יוצא ככה. אבל זה לא נכון. יש כל מיני, יש... בואו ואראה לכם בכורות שהם הכי טובים מכל האחים. הם הכי בעלי יראת שמיים, זה לא אומר כלום. בכל אופן, עצם העובדה שההורים מכבדים את האח הגדול, ושמים לו את המעמד האמיתי שלו, ומבקשים מהאחים שתדעו, הבכור צריך לכבד אותו, לא לפגוע בו. אז מזה, מהעצה שעשה רבי עקיבא, אנחנו לומדים את הדברים האלה, שאדם צריך באמת לנצל את ההבדל של הגילאים ולתת לגדול ללמוד עם הקטן וכו'. וגם ההורים יכבדו אחד את השני. הילדים שמכבדים אחד את השני, אז הילדים גם הם יכבדו אחד את השני, ולא רק בבית. גם בתלמוד תורה, או בישיבה קטנה, או בישיבה גדולה. זה חשוב מאוד, שבן אדם עדין נפש, והוא מכבד את השני, אז יגידו עליו רק דברים טובים, בשידוכים יגידו, זה בחור, תחטוף אותו. זה בחור טוב. הוא כועס, אי אפשר להכעיס אותו. כמה פעמים ניסינו, לא הצלחנו. אי אפשר להכעיס אותו. והוא עושה חסד, כן, כל אחד יש לו גמח, מי שרוצה עת, מי שרוצה נייר, מי שרוצה מחק, מי שרוצה עיפרון, יש לו גמח שקשור עם תורה. אז אנחנו רואים שהדברים האלה יעזרו לאדם לא רק עכשיו, יעזרו לו גם בעתיד. כשיבררו עליו בשידוכים, יבררו דברים טובים, וגם אחר כך, כשהוא יחי עם אשתו, אז ידע איך להתנהג איתה. אומר הרשש, אני אקרא לכם את הראשון של הרשש עליו השלום על הימים הנפלאים האלה, שימי ספירת העומר הם שורש ויסוד לכל ימי השנה כולה, ואיך שהאדם מתנהג בימי העומר, ככה תהיה התנהגותו כל השנה כולה, בפרט בענייני בן אדם לחברו. לכן צריך לנצל ימים אלו ולהתאמץ בהם מאוד, לא לכעוס, ולחזק את השלום בבית ביחס לאישה ולילדים, ועל ידי כך יהיה לו יותר קל כל השנה, ובמעט מאמץ מרוויח שנה שלמה. מעט מאמץ, כמה ימים עוד נשאר לנו עד סוף ספירת העומר? לא נשאר הרבה, עוד כך וכך ימים. אז לכן צריך לנצל את השפע, כי כל אדם שמאחר את הברכה של העומר, מאז שמגיע הזמן, זה שולט עליו, אומר הזוהר, שולט עליו סוג של טומאה, וברגע שמברך, מסיר אותה. ואם הוא מחמת שהוא שומע שיעור, כן, או לומד תורה, מחמת זה הוא מאחר, לא יהיה עליו שום טומאה אחד לשלום. משום שהוא עוסק במצווה, עוסק במצווה, פטור מן המצווה. אחר כך, מתכוון אחרי זה, יש בני אדם עושים פלג המנחה. מה זה פלג המנחה? מתפללים מוקדם, אולי שעה קודם, שעה ורבע, לפני השקיעה. אז בני אדם כאלה, יש להם בעיה, שלא ישכחו ספירת העומר. הרבה שוכחים ספירת העומר. הוא מתנהג רגיל, אוכל רגיל, וזהו, מה עם העומר? וגם אם הוא יזכור, יזכור את זה מאוחר, לא טוב שיזכור את זה מאוחר. כמה שיותר תמימות, בעינן תמימות, שיהיו תמימות, אז זה דבר שצריך מאוד לזהר גם לגבי שמע ישראל. יש הרבה בעיות עם זה. לכן, בקיץ, שבדרך כלל זה מומלץ, מצד הבית זה טוב, הילדים שלא הלכו לישון, קשה להם לחכות כבר הרבה זמן. בסדר, זה מובן. אבל לפחות שיודיעו, שיש שומר, שיגידו, אבא, אתה לא ברכת ספירת העומר, אבא, שאחד יגיד לשני, אחד יזהיר לשני. לפני שנפרדים, כל אחד הולך הביתה, הגבאי יגיד רבותיי לא לשכוח ספירת העומר וקריאת שמע בזמן וכו'. ולמה דווקא נפטרו בין פסח לעצרת? מה הזמן הזה? למה דווקא בזמן הזה? אומר הבן איש חי, שבא ללמדנו מוסר השכל, שלא תהיה שנאה וקנאה בין התלמידים, ולא יהיה אחד מזלזל בכבוד חברו. כי תראה שבליל ראשון של פסח ישנה הערה גדולה מאוד לעם ישראל. ידוע שבלילה הראשון זה לילה הכי גבוה, הכי גבוה מכל התפילות, זה ליל פסח. לכן אומרים אבותי הלל, והמכוונים, המקובלים, מכוונים בו כוונות בשביל כל הימים שיבואו. עכשיו, ומיד לאחר היום טוב הראשון, יורדים תכף כל האורות למדרגה תחתונה, ושוב גודלת המדרגה לאט לאט עד עצרת. זאת אומרת, מה שעשינו בלילה אחד, נותנים לנו לעשות ב-49 יום. מה עשיתם בלילה אחד? העליתם עד דרגה של 49, עכשיו תעשו אותה לבד. כמו למשל, בן אדם שרוצה ללמד את הילד שלו ללכת. אז הוא בתחילה תופס לו את הידיים, כן, הולכים, הוא חושב, אני כבר יכול, אני יודע ללכת. אז הוא חוזר עוד פעם, עוזב לו את היד, מתבלבל, הוא חושב שכבר יכול לבד. אבל אנחנו אומרים לו, מה שקודם צעדת, זה עזרנו לך. עכשיו נראה, תעשה את זה לבד. אז הוא עושה נגיד 2-3 צעדים, גם טוב. פה אנחנו צריכים את כל הצעדים, 49 צעדים, עד שיגיע לדרגה של חג השבועות, שזה מדרגה גבוהה מאוד מאוד. אז אם כן, מזה אדם ילמד, כן, ושוב, הנה, קרא לכם את הלשון. וזה בא ללמד שהגדול לא יתגאה על הקטן, כי אפשר להיות שזה הגדול ירד ברגע למדרגה התחתונה. כאילו הלילה הראשון של פסח התגאה על שאר הימים. אני אומרת, מה אתה מתגאה? עלית, בסוף מה קרה לך? הראת למטה. אם כן, האדם הגאוותן יוריד את הגאווה שלו, כמו שליל הפסח הגדול. ירד ברגע למדרגה התחתונה, וגם לקטן שנראה כעת קטן, אפשר שיתעלה ויתנסה ויגיע למדרגה יותר גבוהה מהגדול. וכשידע אדם כל זאת, לא יתגאה ולא יזלזל בשום אדם, כי אין לך אדם שאין לו שעה. עד כאן לשונו הקדוש של הבן איש חי עליו השלום. זאת אומרת, זה גם מסר מוסרי לגאוותן, שלא יתגאה, כי יכול להיות שיפול משפיל גאים עד הארץ. וגם לקטן, אל תתייאש, מגביע שפלים עד מרום, אתה יכול בעד השם לקום. ולכן באמת החובה הזאת הקדושה, שאדם ילמד מוסר, רק על ידי לימוד מוסר אדם יכול להגיע באמת למדרגה גבוהה. ובלי זה, זה קשה מאוד מאוד הדבר. כתוב בתהילים במזמור פ"ד, חן וכבוד ייתן השם. למה חן וכבוד השם נותן? ומה עם השאר הדברים? כל הדברים השם נותן. נותן חוכמה, נותן בינה, נותן עושר, נותן בנים, הכל. אז מה זה חן וכבוד ייתן השם? כאילו, זה הדבר הזה, אתה תקבל אותו רק מהקדוש ברוך הוא ישירות, לא על ידי השתדלות. אז הוא אומר, למה באמת? כי בכל דבר אדם יכול לעבוד ולהגיע. למשל, הוא רוצה להיות עשיר, אז הוא יצמצם, הוא יחסוך, יהיה חסכן, בסוף יהיה לו קופה יפה, באיזה גיל שהוא, אחרי כמה שנים, קופה יפה. אז זה דבר שזה תלוי בו. אם הוא יחסוך, אז הוא יקבל משהו טוב. אבל חן וכבוד, אתה לא יכול לקבל על ידי שתתרח, שיכבדו אותך, אדרבה, יזלזלו בך. וגם אם אתה עשיר גדול, ומפחדים לזלזל בך בפנים, אבל יזלזלו בך שלא בפניך. מה הרווחת? מה הרווחת מהכבוד הזה? לא הרווחת כלום. לכן חן, תגידו, האדם הזה, תראה, יש לו חן. זה הקדוש ברוך הוא נתן לו את החן הזה. זה לא הוא בעצמו בנה את החן הזה. זה התורה נותנת חן למי שלומד אותה. מעלה חן על לומדיה, שנאמר יעלת חן. התורה כתוב עליה יעלת חן. מה זה יעלת חן? שמעלה חן על לומדיה. תראה בן אדם, אברך, תלמיד חכם, יושב ולומד בלילה, קם בחצות לילה, לומד עד הבוקר, כל הלומד תורה בלילה, חוט של חסד, משוך עליו ביום. בבוקר הוא צריך לסדר איזה עניינים בעירייה, ארנונה, דברים כאלה, 80% הנחה וכו'. הולך לו הכל בקלות. בא לדלפק הזה, אין אף אחד, הוא יחידי. כן, כן, מה רצית? כך וכך. תכף, שב, תנוח. מסדר לו את העניין, הולך, שלם, תלך הביתה. זה חן. מאיפה בא החן הזה? החן הזה בא מהתורה של המטה. כל הלומד תורה בלילה, חוט של חסד משוך עליו. חסד. אז כל אחד רוצה לעשות איתו חסד. כל אחד רוצה להיות קרוב אליו. אז כל אדם ישמור את הדברים האלה. פרשת השבוע, פרשת במדבר. לכאורה אין בה הרבה, יש בה יותר מספרים. מספר פה, מספר פה. יש שם קטע שכדאי שנבין אותו, אפילו שזה לא עניין של חידוש. היו 22 אלף לוויים מגיל 5 ומעלה, מגיל חודש ומעלה, 22 אלף לוויים. בצד הישראלי 22 אלף ו-273. אז אמרו, ה-22 אלף האלה יפדו 22 אלף מפה, מהישראלים. אחד מול השני, אז זה 22 מול 22. אבל נשאר 273. מה עושים איתם? אלה צריכים לתת 5 שקלים כל אחד, בזה יפדו את עצמם. אבל אומר משה רבנו, אמר, אם אני עכשיו אלך אצלו, נגיד לו, תביא לי 5 שקלים. נגיד, מחילה, משה רבנו, מאיפה הוא כבודו יודע, שאני מאלה שיפדו את המלוויים. אני לא צריך לתת. טענה טובה, מה אני אעשה? לקח, תשמעו מה זה, לקח 22 אלף פתקים, כתב עליהם, בן לוי, בן לוי, בן לוי. איזה עונש כזה. אתם יודעים, פעם היה נותנים עונש בכיתה, כן, לכתוב, תכתוב 100 פעם ככה, 200 פעם ככה. זה היה השיטה של פעם, היום אין את זה. בכל אופן, זה כמו עונש למשה רבנו. אני חשבתי לתת עצה, אם היה שואל אותי, הייתי נותן לו עצה. שלא יכתוב כלום, רק יכתוב 5 שקלים על 273 פתקים, יכתוב 5 שקלים. ואז, אם אחד יצא לו חלק, בסדר. בזה שיצא 5 שקלים, ישלם 5 שקלים. אחר כך אמרתי, לא, לא, זה לא עצה טובה. למה? בן אדם יבוא עם פתק לבן, ישים בכיס, כן, יראה שהפתק הזה כתוב עליו, 5 יחליף. מה טוב, אם ככה, אז גם אם הוא יכתוב, הוא יכול להחליף, מלא. לא יכול להחליף. לזייף את האותיות של משה רבנו, מה שהוא כותב בן לוי, קשה לזייף אותה. לכן, זה נשאר ככה, ומשה רבנו לא התעצל מלכתוב 22 אלף פתקים, זה לא פשוט, אבל הוא כתב. אומר, שאו את ראש כל עדת בני ישראל, משפחותם לבית אבותם, במספר שמות, כל זכר לגולגל אותם. אומר החידה, מה זה כל זכר לגולגל אותם? אומר, ידוע שהגבר חוזר בגלגול. אם הוא לא תיקן בעולם הזה מה שצריך לתקן, אז הוא חוזר בגלגול. אבל אישה לא חוזרת בגלגול. איך כתוב? דור הולך ודור בא, והארץ לעולם עומדת. הארץ זה כינוי לנקבה. ודור הולך ודור בא זה כינוי לזכר. זאת אומרת, הגבר דור הולך ודור בא. הוא חוזר בגלגול, אבל האישה לא חוזרת בגלגול. אם היה מה? בחור מסתדר לה את זה. לא יודע איך זה הולך. בשמיים אני לא יודע איך זה הולך. בכל אופן, ככה כתוב. אז החידה אומר, כל זכר בגלגול אותם. מי חוזר בגלגול? בגלגול אותם? דווקא הזכרים. והנקבות לא... יש על זה הרבה קושיות, זה אתה צודק. מה עם פלונית ומה עם... כן. יש... מי שחוזרת בגלגול, אם אתה רואה אישה חוזרת בגלגול, הגלגול הקודם שלה היה גבר. היא הפכה להיות אישה, וזאת חוזרת, כי השורש שלה זה זכר. אנחנו מדברים אחת שהשורש שלה נקבה. זאת לא חוזרת בגלגול. איך אדם ידע, זה קשה לדעת, זה לא, לא פשוט. וידבר השם אל משה במדבר סיני, לצאתם מארץ מצרים. לאמור שאו את ראש רעדת בני ישראל. שואל המדרש יונתן, רבי יונתן אפשיץ, שואל, אני לא מבין, למה צריך להגיד יציאת מצרים? מה נכנס פה עכשיו יציאת? אתה רוצה לספור את עם ישראל? בכבוד, תספור אותם, על ידי שקלים או על ידי... ולא, משה רבנו לא ספר אותם על ידי שקלים. הוא ספר אותם ממש. איך סופר אותם ממש? אלא בגלל שהם יצאו מארץ מצרים, אז הם נתעלו, הם ספרו 49 יום, הגיעו למדרגה של ה-50, היו בקדושה נוראה. פה אין פחד מעין הרע. הרי מה פחד לספור? הפחד שיהיה אחד לשלום עין הרע, אם אתה סופר, אסור לספור אנשים, שלא שלוט בהם עין הרע. פה לא היה שולט עין הרע. למה? בגלל שהם יצאו מארץ מצרים, אז הם נתעלו כדי לקבל את התורה, הם ספרו 49 יום, כמו שאנחנו סופרים בספירת העומר. לכן אומר, וידבר השם אל משה במדבר סיני, כן? שאו את ראש קעדת בני ישראל, אחר כך כתוב לצאתם מארץ מצרים, אז כאילו שואל, הפסוק שואל, רגע, איך אתה סופר את עם ישראל? בלי שקלים, בלי כלום, בלי מחצית השקל? כן, על מה אתה סומך? לצאתם מארץ מצרים. בגלל שיצאו במצרים, אז נתעלו ונתקדשו. אחר כך כתוב, בני אנוכי בא אליך, ואבי ענן, ועבור לשמוע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. במתן תורה, אז היה העניין הזה שאמר משה, כשבחו למשה רבנו, תדע לך, אני כשאני אבוא ויתגלה על הר סיני, אני אהיה בתוך ענן. מה העניין? רק, ולמען, למה? למען נשמע העם בדברי עמו. זאת אומרת, אם הקשבוכו לא יבוא בענן, אז העם לא ישמע, ככה משמע. למה אני בא בענן? למען שישמעו. מה הבעיה אם הוא יבוא בענן, לא יבוא בענן? אלא, כשהקשבוכו רצה לתת את התורה, אז הוא פתח גם בעליונים, גם בתחתונים, וראו דברים שבחיים שלהם לא ראו, איזה אורות, איזה דברים נפלאים. אמר הקדוש ברוך הוא, אם עכשיו אני אבוא ואתגלה עליהם, שזה עדיין זה פתוח, החלון ראווה הנפלא זה פתוח, לא שימו לב מה אני מדבר בכלל, כל אחד יסתכל, תראה איזה יופי, כל אחד יתפעל. מה אני אעשה? אני אבוא באב הענן. יחסה אותו ענן, ואז לא יראו כלום. זה אומר, איננו חיבה אליך באב הענן, ולמה בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. לכן זה הנקודה. כתוב, כאשר יחנו כן יסעו. מה זה כאשר יחנו כן יסעו? יש בני אדם שכשהם נמצאים במקומם בבית, יש להם סדר יום, לומדים מצוין, ממש מצוין. וגם בחוץ לארץ, בכל מיני מקומות. היום יצא לי לדבר עם הרב יצחק כהן שליטה, והוא סיפר לי ששמה משהו למופת, או שיש לו שיעור לפני התפילה, שעה אחת לפני התפילה, כולה קודש, או שעה אחת אחרי התפילה, גם כן, כולה קודש. והיו מקפידים על הזמנים. עד כדי כך שהיה שם מישהו שהוא היה מארח את הרב, והגיע הזמן של השיעור, אומר לו, סליחה הרב, הגיע הזמן של השיעור, אני הולך לשיעור. דרך האדם מתבייש, מה, אני אגיד ככה לרב, אומר, כל כך נהנה לשמוע דברים כאלה, שמקפידים על השעה שלהם. אין לך אדם שאין לו שעה, בשעה הזאת שבן אדם קובע לעצמו עתים לתורה, הוא מושיע את עצמו. הוא כמעט על בטוח יצא, למה? הקדוש ברוך הוא יראה שהוא לומד תורה, שהוא לא מוותר על השעה הזאת, אז על ידי כך יצא בדין. דין של הקדוש ברוך הוא קשה מאוד, אבל התורה מצילה אותנו. אם אנחנו לומדים תורה, אין לנו מה לדאוג. אז עכשיו האדם הזה, הכל טוב ויפה כשהוא נמצא פה, אבל כשהוא בנסיעות, מאבד את הראש. רק מתחיל לנסוע, וסוגר את העיניים, זהו, לא יכול ללמוד, לא יכול כלום. זה לא נכון. אחד סיפר לי שהוא נסע במונית, וישבו מאחריו שתי בחורים. התחילו לדבר דברי תורה. בשעה, יותר בשעה, שהם אחריי, איזה דברים עמוקים, חזרו על השיעור שהרב נתן להם, והקשו ותרצו. כל כך נהנה מהם. ככה צריך להיות בכתך בדרך. אז מה, אם אדם נוסע פטור, פטור מהתורה? לא פטור. כאשר יחנו, כן ייסעו. כמו בחנייה, כן? כשחונים. אתה יכול ללמוד תורה. למה? אתה ביישוב הדע. אתה בחנייה, אתה נח. אז גם כן, כן ייסעו. אותו דבר צריך להיות גם בנסיעה. כתוב, מתי זבולון ונשיא לבני זבולון, אליאב בן חילון. אבל בכולם לא כתוב מתה, כתוב הוא מתה, בכולם כתוב הוא מתה, הוא מתה זן, הוא מתה נפתלי, הוא וו, כאילו הוא עיקר והוא תפל. אבל פה כתוב מתה זבולון. למה נשתנה זבולון מכולם? שלא תחשוב, כיוון שזבולון עובד ומביא פרנסה למי? לישכה. אבל הוא עצמו לא לומד תורה, הישכה לומד תורה. אז יקל בעיניך המדרגה של זבולון, חד ושלום, שלא יקל בעיניך המדרגה של זבולון, אלא תדע שזבולון חשוב בדיוק כמו הישכה. לכן אמר, מתי זבולון. היה צריך לכל לכתוב, הוא מתי זבולון. תראו שם בפסוקים, אבב הולך טוב עם הקריאה. אבל פתאום מתי, כאילו חכה, מתי זבולון היה בפני עצמו בדיוק כמו הישכה. כיוון שהוא נתן לו את האפשרות לשבת וללמוד, כן, בצל החוכמה, בצל הכסף. אותו דבר, מי שנתן כסף ומי שנתן חוכמה, זה לעתיד לבוא, זה אותו דבר. במגילת רות, אנחנו רואים דבר נפלא, יש פסוק. ותהי מזכורתך שלמה מאת השם. אחר כך כתוב, הולכי השם חסד, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו. כי אתה תשלם לאיש כמעשהו. מה פירוש? אחד בא אצל, רצה לבקש נדבה, בא אצל הפקיד, אמר לו, אולי תתן לי, אני צריך לחתן את הילדים. זרק לו איזה דולר, 10 דולר. לא. אמר, אם הייתי פונה ישר לקדוש ברוך הוא, הייתי מקבל יותר. יש הבדל אם אתה פונה למי? לפקיד, או שאתה פונה למי שממונה על זה. לכן אומר, כי אתה בעצמך משלם, לא על ידי מישהו אחר, וגם כי אתה תשלם בשביל עתיד. מה החסד זה? ברוך השם חסד, כי אתה תשלם. מה העניין של תשלם? ברוך הבא, כבוד הרב. מה זה אתה תשלם? אז סיפר לנו הרב גלינסקי זצ"ל. פעם אחת נסעתי בבני ברק קו על 54, זה הקו הכי ארוך, שם ברחוב רבי עקיבא. אומר, עליתי לאוטובוס, היה בידי 100 לירות. אמרתי לו, אמר לו, איפה אני יכול לפרוט את זה? אין לי. טוב, ירד. עלה עוד פעם, באוטובוס אחר, אחרי שהמתין עוד 20 דקות. אותו דבר. אמר לו, אני לא יכול לפרוט, מה זה, הרבה כסף. אמר, עד שהיה שם מישהו שמכיר אותי ושילם עליי ועליתי. אומר, יש לי 100 לירות ואני לא יכול לנסוע נסיעה של כמה אגורות, 5 אגורות. אבל מצד שני, האם כדאי לפרוט 100 לירות בשביל 5 אגורות? לא כדאי. אדם רוצה לקבל שכר בעולם הזה. יש לך חביבי 100 לירות, אתה תעלה לשם, יש לך 100 לירות ביד. אם אתה תרצה לפרוט, לא כדאי לך. בשביל 5 אגורות לפרוט 100 לירות, זה לא כדאי. לכן הוא אומר, כי אתה ת תשלם, תשלם לשון עתיד, לשמור את כל המצוות האלה לעתיד לבוא, שאחרי 120 שנה, שהקדוש ברוך הוא ייתן שכר לכל אחד ואחד, שלא ייפגם השכר הזה על ידי כל מיני הנאות עולם הזה. השם יזכה לו, אמן.
שכה.